ובספר דברים בעמוד 324, כן, בפרק כף א' בספר דברים, כן, פרק כף א' פסוק א', כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך, לך, לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי ייקח. למה זה פה? כי אנחנו עסוקים באופן כללי באלימות, מלחמות. אז נראה לגם גורלו של היחיד, שגם הוא קורבן לאותה אלימות, גם זה מובא כאן. ויש בדרך כלל כשיודעים מי ייקח, אז יש כל דיני רוצח, רוצח בשוגג, רוצח במזיד, כאן אנחנו לא יודעים. זה פירוש שאנחנו לא יודעים, אז בכל זאת מישהו ייקעו. מישהו ייקע אותו. אז מי לכאורה המכה? הציבור כולו. כלומר, כשאתה יכול להצביע על המכה, אז משהו אחר. אתה מפעיל את כל חומר הדין על המכה, וכאן לא נודע מי ייקעו. אז הציבור כולו מואשם בדבר הזה. כן.
מה המילה
חלל? חלל משאיר מקום ריק. היה פה מישהו, עכשיו זה ריק, חלל. חללה, כאילו נפלה, כן, נתלה כהונתה. מה זה חללה? זה מי שהייתה ראויה לרשת כהונה ולא ירשה כהונה. נתלה כהונה, כאן נותר חלל. זה ממש גם לחלל, כן, חילול השם. חילול, זה גם אותו דבר. כן, או חלילה לך, הכוונה, זה לא שייך אליך. כלומר, זה ריק, זה קבוצה ריקה אצלך. או? כי ימצא חלל, בכלל יש גם בקבלה מושג החלל הפנוי. זה כבר הרחבה הרבה יותר גדולה. כביכול, ריבונו של עולם פינה עצמו כדי לתת מקום לזולתו. זה החלל. אבל מי ממלא את המקום הזה? זה התפקיד של עם ישראל. לכן אמר, בני יעקב באו על החללים. הם באים למלא את החלל שנוצר בהוויה. טוב, כי ימצא חלל באדם... מה?
זה רק רמז הפסוק
הזה שקשור
לעניין שכם היה.
כן. אני לא יודע. לא יודע.
מתי משתמשים במילה אדמה ומתי בארץ? יש הבדל?
ודאי שיש הבדל. מה ההבדל בין אדמה לארץ? מה?
לא, מפני שאחרי זה, גם בארץ ואדמה, אומרים אשר השם אלוקיך נותן לך.
כן, נכון.
גם אחרי שני
מילים. כן, כן. אני שואל אותך, מה ההבדל בין ארץ לאדמה? מה זה ארץ? שון רצון, אישיות. כלומר, הארץ ישראל, נגיד, כישות כוללת, כאישיות קוראים לה ארץ. האדמה לעומת זה, מה זה? זה הקרקע, כן? אז החלל הוא לא חלל בארץ, הוא חלל באדמה. אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה. לא נודע מי יקעו. למה צריך להדגיש בשדה? השדה זה המקום של האלימות. זה למדנו כ... גם זה לא הפעלתי. השדה זה המקום של האלימות, כן? והיא ביותם בשדה. ויהי ביותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. מה את שואלת?
קין
ו... אני אמרתי את זה. טוב. כן, זה המקום של האלימות. כלומר, המקום שבו בונים, זה גם המקום שבו, כמו שבו עובדים, זה המקום שבו עשויה להיות אלימות, וזה המקום שבו יצחק מצליח למצוא קדושה. כן, זה מה שראינו, שיצחק לעומת כל האבות, הוא מצליח לקדש את שדה הפעולה של החיים. אז מה כתוב כאן? ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. עכשיו קודם כל, אם כן מודדים לפי העיר הקרובה, למה?
הסתברות גבוהה יותר
שמשם בא הרוצח. ואם העיר הרחוקה יש בה רוב?
יכול
זאת אומרת, יש עיר רחוקה, העיר הרחוקה יש בה מיליון תושבים, העיר הקרובה יש בה 1,000 תושבים. אז ההסתברות פה מתהפכת, נכון?
חוץ מזה, הרוצח יכול להיות מתוחכם, ויפיל את התיק על עיר שהוא לא שייך לזה.
נכון.
זה לא הרוצח, זה הבן אדם, מהמקום שבו יצא הבן אדם.
מי אמר שהוא יצא משם? אולי הוא יצא דווקא מהעיר הרחוקה. יש דיון על זה בגמרא, במסכת בבא בתרא. רוב וקרוב, אחרי מה הולכים? כן, רוב וקרוב, הולכים אחר הרוב, הולכים אחרי הקרוב. כן, הלכה היא שהולכים אחרי הרוב דווקא. כן, מה אתה אומר?
אולי העיר הקרובה יש לה אחריות טריטוריאלית.
יכול להיות שהעיר הקרובה היא רחוקה 1,000 קילומטר, והעיר הרחוקה 2,000 קילומטר. בארץ ישראל. כן, אבל זה לא ברור, תמיד שהקרבה גורמת גם להתפשטות האחריות על לשם. בקיצור, מה יש לנו לומר על זה? גזרת הכתוב. כלומר, אין פה היגיון צרוף שחייב להיות שדווקא מהקרובה, או סביר שמהקרובה בא הרוצח. לא.
אם אין הגדרה של מרחק מינימלי...
לא, יש הגדרה.
אם אין הגדרה של מרחק מינימלי, זאת אומרת, אומרים שאם נמצא חלל, לא חשוב מה המרחק לעיר הכי קרובה, העיר הכי קרובה היא בעצם נתלה בה את האחריות. יש פה בעייתיות מסוימת, כי אם אנחנו אומרים קרובה וזה באמת משהו קרוב, אז זה אוקיי, אבל אם באמת כמו
שהרב
אומר
1,000 קילומטר,
או אפילו לא, אבל 100 קילומטר.
לכן אתה חייב לומר שזה גזרת הכתוב. אין פה היגיון מוחלט. צרוף. אז מה זה אומר? אם יש גזרת הכתוב, אז זה אומר שיש משמעות לקרבה של העיר. מהי המשמעות? אני לא יודע בדיוק. אבל יש משמעות, כן. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. וערפו שם את העגלה בנחל. מה זה הדבר הזה? מה זה הטקס המוזר הזה? עגלה ערופה, כן? מה זה אומר? רוצים לשחזר את הרצח, פשוט מאוד. זה שחזור של הרצח. כמו שבקורבן אתה מקריב בהמה במקום האדם, אז גם פה היה רצח, אתה עושה שחזור של הרצח על ידי בהמה. כן.
אבל מה זה שייך פה נחל? ויכול להיות שרצח הוא לא על ידי מכה בסכין או באלה, אלא שהורעל למשל, או אני לא יודע.
לא הספיק לעשות פירות, כלומר לא נתנו לו להמשיך את חייו, אז גם פה לוקחים עגלה שלא משכה בעול, ומקרים אותה במקום שלא נותן פירות. לא יעבד בו ולא יזרע. מי אמר לך שאיתן זה שיש שם מים? אצלי כתוב אשר לא יעבד בו ולא יזרע. אלא בעברית של היום זה ככה. בעברית של היום קוראים נחל איתן, הכוונה שיש בו תמיד מים. וכשזה נחל שאין בו מים, קוראים זה נחל אכזב. אבל זה בכלל לא ברור שזאת כוונת התורה. איתן, שהוא מקום קשה, שאי אפשר שמה לזרוע. בסדר? היא לא שימשה לי כלום. עגלה, היא משמשת פרה, היא מושכת בעול. כדי להסביר מה הרצח עשה, מנע מן הבן אדם הזה להמשיך לעשות פירות. כאן שהוא חזק. נכון. אבל נחל איתן לא מביא פירות.
השאלה אם באמת יש מה לחפש ללמוד פה, שפשוט צריך לקחת את הדברים.
למה אין פה מה ללמוד? אני לא מבין אותך. למה זה נכתב?
כי אין פה שום דבר שהוא, הייתי אומר, אחד לשני שייך הגיוני.
למה לא שייך הגיוני? למה?
לבוא לומר שעכשיו השחיקה של העגלה היא שחזור של ה...
כן, זה בא להסביר מה קרה. מה הבעיה? ראית את יד קנדי פעם?
כן.
איך זה נראה יד קנדי?
משהו כזה גבוה, כמו...
כמו מה?
אני לא גם שם, אבל...
אתה לא הבנת מה המטרה של ה... זה עץ גדוע. זה, לפחות מי שעשה את זה, לזה הוא התכוון.
אבל קשה לראות את זה, מי שלא...
אבל מי שעשה את זה, לזה הוא התכוון. בסדר? הוא התכוון לעשות עץ חתוך. נכון, כתוב הפרוספקט. עכשיו, אז מה זה בא לומר? כן, כלומר, יש נשיא צעיר, הוא יכול היה להביא לסגסוגה של ארצות הברית וזה לא הלך, אז מתארים את זה על ידי עץ גדוע. אותו דבר, הבן אדם הזה, לא נתנו לו לסיים את חייו ולהמשיך לעשות פירות, אז עכשיו עורפים את העגלה בנחל.
במקום שבו מצאו את ההרוג, עליך להקים אנדרטה, שאנשים כל פעם שיעברו, ידעו ויזכרו.
זה בדיוק מה שעושים.
לא. מה, לא לוקחים, שוחטים את הפרה, מסכנה הפרה.
לא שוחטים, עורפים את העגלה.
עורפים את הפרה הזאת, את העגלה הזאת, וזה נגמר העניין.
וואו.
ואם הנרצח הוא לא...
מי אמר שנגמר?
יש עוד אפשר. צעיר אל הקשיש, שהוא כבר בקושי נשם לפני מותו.
כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. כן, אני גם מתגלה הרוצח, נכון. אז כולם ידברו על זה גם. גם אם לא ימצאו את הרוצח, יגידו, תשמע, המקום הזה, פה חפפו את העגלה. נו, אז מה שהגמרא אומרת, מיום שרבו שופכי דמים, בטלה העגלה הערופה.
כמו מכוניות שמשאירים שאחרי
תאונת
דרכים בצד.
נכון. טוב. מי אמר שאין לו גואל? לא יודעים את מי להרוג, כן, זה נכון. כן, אז זה כאילו בא לספק. כן, נספק את התביעה לדם שישפך. עברו לוקחים את העגלה. וניגשו הכהנים בני לוי. אגב, כמה זקנים יוצאים מן העיר? כמה זקנים צריכים לצאת? כתוב, ויצאו זקני, ולקחו זקני העיר ההיא, עגלת בקר וכו'. כמה זקנים? אתם רואים, 23, 10, 3, מעניין.
23 יש היגיון, כי זה מינימום של
בית דין דיני נפשות. איזה דיני נפשות? אתם הולכים פה להרוג בן אדם?
זה מה שעושים
בו, אני
בנושא.
טוב, אז בואו נסתכל במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין כתוב, העגלה הערופה בחמישה. כן, חמישה זקנים. חמישה הם עושים את זה. מה, לא צריך להגיד להטריח את כל הסנהדרין. טוב. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוהיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נהגע. וכל זקני... זאת אומרת שיש להם איזושהי אחריות מוסרית על מה שנעשה במדינה. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל וענו ואמרו. ידנו לא שפכה את הדם הזה, מי זה ענו ואמרו מי? הסגנים, נכון? ידנו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל, מי אומר את זה? הכהנים. לפעמים אומרים הכהנים, לפעמים אומרים הכהנים בני לוי, או הכהנים הלוויים. למה? כי נכון, אבל זאת אומרת שהאחריות על הלימוד זה על שבט לוי. כלומר, כל פעם שמדברים על אומרים כהנים סתם, זה כשמדובר באדם בעל נטייה של חסד. כשהוא נקרא כהן בני לוי, זה הכוונה שהדין מתהפך לחסד. הלאה. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל. ונכפר להם הדם, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך. מה זאת אומרת? מה זה פה עושה? למה? מה הצורך הזה פתאום? לא תגיד, כיוון שכבר ערפנו את העגלה, אז הרוצח פתור. לא, אם תמצא את הרוצח, בכל זאת תהרוג אותו, ואתה תבער אדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. כל הדברים האלה הם הקדמה לפרשת כי תצא. שפרשת כי תצא מתחילה בענייני מלחמה, אבל היא בעצם פרשה של עשרות רבות של מצוות, שהן מסדירות את החיים בארץ ישראל. כן. אתה זה המלך. מה, דם שנשפח למרות שהוא הנקי. זאת אומרת, אם הנרצח היה חייב מיטה, אז משהו אחד. אחד, אבל הנרצח הזה לא היה חייב מיטה. אז זה דם נקי קוראים לזה. תבער, הכוונה שתהרוג את הרוצח.
אחרי כל זה
שנדרש
לעשות את הרוצח,
בוודאי. יכולת להגיד, טוב, אם תופסים את הרוצח, מה טוב, אז הורגים אותו. אבל לא תפסנו את הרוצח, עשינו טקס חלופי. אז במקום הטקס החלופי, אז בוא, אז בסדר, אז עכשיו הרוצח פטור. הוא יכול להגיד, טוב, שמעתי שעשיתם עגלה ערופה, כן. אז תדעו לכם, זה אני, הרוצח. אל תהרגו אותי, אני, הרי העגלה בא במקומי.
למה זה לא יעשו? לא ירגו.
למה לא ירגו אותו? לכן כתוב, ואתה. מי זה אתה? המלך. המלך יכול להרוג גם בלי ידי. נכון. אבל יש כל מיני, על בית דין רגיל יש כל מיני הגבלות. רק בעדים וכל מיני דברים. אבל פה, מלך, אם הוא רואה לנכון, הוא יכול להרוג מי שהוא רוצה. בשביל זה יש מדינה. נכון? אמר שם, ואתה תבער דם הנקי, הדם הנקי מקרבך, כי תעשה ישר בעיני השם. כן, למה כאילו לבער דם הנקי? לא, כי הכוונה שהדם זועק. כל זמן שלא הרגו את הרוצח, אז אדם זועק. לכן צריך לבאר את אדם הנקי. לא, שהוא יפסיק לזעוק. כלומר, ברגע שהורגים את הרוצח, אדם נרגע. כמו שמסופר על זכריה הכהן והנביא. שכל זמן שלא הרגו כנגדו, אז אדם רתח. יש סיפור כזה, איך קוראים זה בעברית? ברבה בלו. נו, זה עם הזקן הכחול, נו.
זקן הכחול, כן.
נו. לא, אבל יש איזו אגדת עם כזאת, שלא יודע איך קוראים לה בעברית. על אחד שמע שהרג את הנשים שלו, ויש אחת שגילתה את זה ונשאר דם על המפתח. וזה מה שמסגיר אותה, כן. טוב, נו. כן. כי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסתדר לבד. כן? אז איך אתה מסביר כי תעשה ישר בעיני השם? תסתכל בבקשה, כדי לקבל הוכחה שזה המלך, בפרק למד א'. תסתכל בבקשה בעמוד 342. בפסוק 7 של פרק למד א'. ויגרא משה אל יהושע ואומר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם אותם תת להם ואתה תנחילנה אותם. בסדר? זאת אומרת כשפונים אל המנהיג הצבאי קוראים לו בשם ואתה. ואתה תנחילנה אותם. כלומר יש אתה ויש ואתה. אתה זה מי שפונים אליו דרך כלל. ואתה זה אם אתה לא הצליח אז ואתה יצליח. אז מי זה ואתה יצליח? זה מלך. איפה שהבדין לא מספיק. לכן ואתה, תבהר אדם ענקי. המלך יש עוד דין נפרד. הוא יכול להרוג מי שנראה לו לטובת המדינה. עד כאן מובן? טוב. בבקשה. האמת היא זה בקבלה. בקבלה יש ספירה נקראת תפארת. יש ספירה נקראת מלכות. הספירה נקראת תפארת, קוראים לה אתה. הספירה נקראת מלכות, קוראים לה ואתה. וזה מה שנראה, ואתה מחיה את כולם. שהיא הספירה שמחיה את כל הקוסמוס כולם.
אם לא נראה שמה שהמלך עושה לטובת העם.
אם לא נראה? טוב, הוא יכול להוריד את המלך. המלך הוא לא דיקטטור. יש עוד אנשים שמשותפים... אם הוא מצליח, זה נקרא שהוא מחליף. אם הוא לא מצליח, נקרא מורד. אבל גם בסתם ככה, בלי מרידה במלכות ובלי החלפת המלך, בדרך כלל מלכים לא פעלו לבד. יש איזה גוף, כלומר, השלטון מחולק בין סמכויות שונות. כלומר, זה נדיר מאוד שיש מה שנקרא שלטון יחיד במדינה. אפילו שלמה המלך, לא נראה לי שהוא שלט לבד. היו לו נציבים וכל מיני דברים כאלה. ומן הסתם, אם שלמה עשה משהו שלא מצא חן בעיני הנציבים, אז הם הגיבו באיזושהי צורה. כי תצא.
כשאומרים על הוא רק לא פנה לדוד בסגנון הנכון, רב המושא
הוא רגע
מלכות.
אז פה,
מה זה הנציב הרב שלא נראה לו,
הוא עושה משהו,
לא
נראה לו. אוריה החיתי. אוריה החיתי, ראו שהוא מתכוון לעשות מרד. כלומר, זה שהוא אמר, אדוני יואב, על פני השדה, זה רק החלקה בלשון שגילתה את מצפוני לבבו. ברור, כלומר, רואים, בכלל, בכל הסגנון של אוריה, יש לו טענות על דוד. אנחנו כולנו יצאנו למלחמה, אתה נשארת פה. ואדוני יואב, על פני השדה. רגע, אתה אומר, אדוני יואב, סימן שקורה אצלך משהו. אתה חושב שהמלך כבר זקן, ואתה מכין עכשיו את המרידה. מה הכוונה? זה לא בגלל המילים.
אין בית משפט... שפליטת פה וזה, אני לא יודע מה. זה מאוד, הוכחה מאוד מאוד רעועה, בלשון המתה. לכוונה למרות.
אתה יודע, פרויד כתב ספר שלם על טעויות בלשון, מה שנקרא לפסוס לינגואי, שאדם טועה משפתו. והטועה משפתו הרבה פעמים הוא ראייה הרבה יותר חזקה מכל דבר אחר. ולכן, למרות שבתי משפט לא מקבלים את זה, אבל שירותים חשאיים מקבלים את זה. נכון? השירות החשאי זה אפילו מראה הרבה יותר. אתה יודע, פעם עשו, הייתה תוכנית בטלוויזיה על עדות. עדות בישראל. מה כל עדה תרמה למדינת ישראל? אז ראיינו יקים. גם אני הייתה. אחת העדות זה היקים. אז מה נתתם למדינת ישראל? אז הם אמרו, אנחנו הקמנו את אוניברסיטת ברלין, ירושלים. הם רצו להגיד ירושלים, יצא להם ברלין. נו, זה לא אומר משהו. טוב.
שזה
יהיה גרמנית
עכשיו.
בדיוק.
אתה יודע, אלפי אנשים נידונו למוות או למחנות ריכוז משום שהם חיכו באופן אנטי-סובייטי, אתה מעין מה זה, לחייך באופן אנטי-סובייטי, שתקו בזדון.
אני אגיד משהו. פעם סולז'ניצין אמר, מה ההבדל בין סטלין לבין ברז'נייב? הוא אומר, סטלין הרג, כשצריך להרוג בן אדם אחד, הוא הרג 100. מה עושה ברז'נייב? כשצריך להרוג אחד, הוא הרג אחד. מה הם מגזימים?
לגבי אוריה, שאנחנו כאילו רוצים לייפות.
אוריה היה בטח מורד במלכות, ברור. תראה, אחרי שהוא ידע מה שדוד עשה לבת שבע, ברור שרצה להרוג את דוד. הוא הבין הכל, רואים שם שהוא מסרב ללכת הביתה וכל מיני דברים כאלה. הוא לא רוצה לחפות על ההיריון שלה. CNN, שמעת על זה פעם? יש אתרים, הכל. זה ברור שהוא יודע. איזה שאלה. ברור שהוא יודע. טוב, כל זה סוף פרשת שופטים. פרשת שופטים היא סידור ענייני הממלכה. איך? מהי בעצם החוקה המשטרית של המדינה היהודית? פרשת כי תצא היא אחר כך איך זה מתפקד. איך זה מתפקד באלף ואחת סיטואציות. בסדר? עכשיו, מה המשותף לכל המצוות הרבות שיש בפרשת כי תצא? מאוד מעניין. אפשר לראות חוט אחד חורז את כל המצוות האלה, זה המשכת החיים. המשכת החיים, זה מה שמייחד את כל המצוות של פרשת כי תצא. או אם תרצו, בשפתה של הקבלה, הכל סובב מסביב לספירת היסוד. מי שרוצה לראות את זה. כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוהיך בידיך. ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר. וחשקת בה. ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך. וגילך את ראשה, ועשית את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה. וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה, וימלוך חפצת בה, ושילחת לנפשה ומחור לתמכרנה בכסף. לא תתעמר בה, תחת אשר עיניתה. זה נקרא זוועות המלחמה. כן? המלחמה, כידוע זה דבר רע, והנה התורה התירה מלחמה. ואם כבר היא התירה מלחמה, בגלל שאנחנו בעולם שבו יש מלחמות, אז במצב כזה... לא, בסדר, תעזוב, אני ארים את זה אחר כך. תודה. אז אם התורה כבר התירה, אז היא גם מתירה את מה שנדרש. כלומר, אי אפשר למלחמה בלי זוועותיה, לפחות בלי להתיר את זוועותיה. ולכן אומרת הגמרא, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. מה זה לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע? אם לא תתיר, זה יקרה בכל זאת. ואם זה יקרה, זה יקרה יותר גרוע. כי כשאדם עושה עבירה, ואין לו הגדרות, אין לנו הלכות, הלכות עבירה. אז לא יהיה גבול. אז עדיף שזה יהיה בתוך היתר, ואז יש לזה גם גבולות. מבאר הרב קוק, בספרו מדבר שור, שכוונת הביטוי, דיברה תורה כנגד יצרה, היא כזאת, שאתה מתיר, וכיוון שאתה מתיר, אז זה גם לא יקרה. יש בהגמרה בירושלמי, על איזה אדם שרצה לבוא אל אשת איש. הוא אמר לרבנים שאם הוא לא יבוא על אותה אשת איש, הוא יהיה חולה. אמרו לו הרבנים, אין בעיה, אנחנו מתירים לך, אבל חכה רגע. לא כמו בגמרא בבבלי, בירושלמי כתוב, אלא מה אנחנו נעשה? קודם כל תן לנו לחפור פה מקווה, כדי שתוכל לטבול אחר כך. ואז הוא נמנע, ולא עשה. כלומר, ההיתר גם מבטל את היצר. לא זוכר.
כן.
עייפות תואר של דוד המלך זה בנות של מלכים. כלומר, מסיבות דיפלומטיות, רגע, תבין, מסיבות דיפלומטיות צריך להתחתן עם הבנות של המלכים מסביב. מצד שני הם גויות. אז מה עושים? הולכים לרב הראשי. אמרו לו, אתה יכול למצוא היתר? אין בעיה, נעניק להם מעמד של יפת תואר. מובן?
שלמה, תמי פתור.
למה, מה ההבדל? כן, נאמר. טוב, שם הם לא באו, לא כולם היו בנות מלאכים, אני יודע. אבל אצל דוד כולם היו בנות מלאכים. אז ברור שדוד לא תפס אותם במלחמה. סביר שדוד הרי הוא בראש הצבא, הוא לא צריך להתעסק עם, עם הדברים הקטנים שבשדה הקרב. למשל, איך אומרה, מאחה, בתלמה יש את גשור, מלך גשור. ברור שזה היה במסגרת של הסכמה דיפלומטית. אבל סתם ככה, מה שקורה בשטח לא צריך לקרות בכלל, כך אומר הרב.
זה צריך להיות מספר מלחמה, אז מה אמרו לו, שמספר מלחמה תחפש את
הבנות
של המלאכים?
לא.
שאחרי המלחמה יהיה לך הסכמי שלום איתם?
זה כאילו מלחמה, יאנו פתחנו בכאילו מלחמה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקשור קשרים אלינו.
אז זה מותר רק בתוך השדה קרב.
שדה קרב? למה שדה קרב? שוויה, סדרו ככה שתהיה שבויה לדקה. זה כמו שעושים היום קידושין ומיד אחרי זה נישואין. קריאת הכתובה באמצע כדי להפריד. זה אפקטיבי. מה זה עובד? אני גם לא חושב שהם היו אחים ביולוגיים. הם לא היו אחים ביולוגיים. זה לפני וזה אחרי. כן, זה אפשרות אחת. אפשר גם להגיד שהם אפילו לא היו אחים ביולוגיים. כלומר, הם היו, כתוב ככה, ולאמנון, ולתמר, לא, ולאמנון, אחות ושמה תמר. מה זה יש לה אחות ושמה תמר? שהיא הייתה הבת של הבעל הראשון של האמא של אמנון. אבל יוצא לפי זה שהיא לא הייתה לא הבת של האמא של אמנון ולא הבת של דוד. ואז יוצא שהכל בסדר. היא אפילו לא אחות. היא לא אחות במובן הביולוגי של המילה.
דוד לא היה אבא שלה?
לא. כתוב ולאמנון אחות ושמה תמר. מה זה יש לו אחות?
יש עוד מילי מקרה ששמע אחות.
לך תוכיח שאין לך אחות אחת.
אין לי באמת, אין לי.
תוכיח. כן.
לישמעאל, כן.
בסדר, היא לא הייתה בת של דוד. לפי זה הם לא היו אסורים. זה מה שאומרת תמר, לאמנון. על אחי, כי דבר עם המלך, כי לא ימנע עיני ממך. מה זה לא ימנע עיני ממך?
לפי מה שהרב קוק אומר, זה לא משהו מסוכן.
למה?
יום אנשים רוצים לשכן זכר. אם זה מותר, אז הם לא יהיו. אם זה אסור, אז הם רוצים.
יותר טוב, יותר טוב. הרי, מה אתה רוצה? שבסוף לא יהיה? או אתה רוצה שיהיה?
שלא יהיה.
אז זה לא יהיה, אז תתיר. סליחה, זה הלכה מפורשת גם בדרכי משה של הרמ"א וגם בבית יוסף של רבי יוסף קארו. שאם אדם רוצה לעבור עבירה, אז הרב מתיר לו, ואז הוא לא עובר.
איך הרב יכול להתיר אם זה כתוב במפורש בתורה?
זה ירושלמי, שוב, במסכת יומא, שהיה אחד המוראים שהיה מאוד צמא ביום הכיפורים. זה רבי חגה אמר לי, רבי חנינה, רבי חנינה אמר, אני צמא. ביום כיפור. צחינה למאיה, אמר לרבי חגי, זיל שתה. הוא אומר, לך תשתה. אחרי שעה, חזר רבי חגא, ראה את רבי חנינה שלא שתה, אמר לו, מה קרה? הוא אומר, מאז שהתארת לי כבר אני לא צמא. אז לא, אז הגמרא אומרת, מכאן שמותר להורות כך. וזה מובא ברמה, וזה גם מובא בבית יוסף. ואני, יותר מזה, אני אגלה לך סוד, אני עשיתי את זה, הלכה למעשה. התרתי לאנשים לעבור עבירות, והם לא עברו. לא, האיסור השם. לא אמר רבנים, זה התורה, התורה השמה, זה תוספות מפורש, אני לא מבין אותך. כתוב, גדול המצווה ועושה, ממי שלא מצווה ועושה. למה הוא גדול? כי יש יותר צער.
אז
בגן
בסדר גמור שהוא
יתיר
את...
לא...
הוא יתיר, זה עכשיו...
לא... לא, מה פתאום?
מסעד גאווה, זה...
לא, זה לא אותו דבר, כי בגץ יתיר למי שלא רוצה לשמוע לרבנים. אז מי למי יעברו את העבירה? אכפת לי הרבנים בעד, רבנים נגד, מה אכפת לי? משהו אחר. מדובר אחד ששואל את הרב.
יש רבנים באמריקה שבאמת שואלים אותם, אתם מתירים?
יש רבנים אורתודוקסיים שמתירים? ודאי. בסדר, אז זה לא מעניין אותנו כבר. לא, כי אתה לא מבין. מי שהולך לשאול את הרב האורתודוקסי, הוא יודע שהאורתודוקסיה אוסרת. אתה מבין?
יש גם כאלה שם, אני מבין, יש בדרך כלל אורתודוקסים שגורם.
אז הם לא אורתודוקסים. לא, הרב הוא אורתודוקסי, אם הוא נאמן לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואם לא, אז לא.
הוא נאמן לתורה שבכתב, תורה שבעל פה, ותלמוד ירושלמי, הוא אומר, כמו שהם
עשו... יש מחלוקת רש"י בתוספות במסכת ראש השנה לגבי אדם שרוצה לעבור עבירה. אז כתוב בגמרא מה הוא צריך לעשות. הוא לובש חורים והולך למקום שלא מכירים אותו ועושה מה שליבו חפץ. איך כתוב בגמרא? אז רש"י אומר, למה הוא צריך ללבוש חורים וללכת למקום שלא מכירים אותו? כדי שלא יחילו לשם בדבר. נגידו, אדם כזה, יהודי צדיק, אנחנו מכירים אותו, פס, עכשיו עבר עבירה, אבל לפחות שלא ידעו שהוא עבר את העבירה. ככה רש"י אומר. התוספות אומרים, חלילה לא הותרה העבירה. אני אתראה, זה כבר לא בירושלמי, זה מתחיל להיות בבלי. התוספות אומרים, חלילה לא הותרה העבירה, אלא על ידי שלובש חורים וגולה למקום אחר, ליבו נשבר ונמנע ולא עובר. השאלה מצודק עכשיו, רש"י או התוספות? קודם כל, כששאלה מי צודק, התשובה היא תמיד הרב קוק. דבר ראשון. דבר שני, מורים לו כמו רש"י, ואז הוא עושה כמו תוספות. בסדר? פשוט מאוד. טוב, אבל זה דבר שצריך קצת הבנה בפסיכולוגיה, אבל זה ידוע, כן? איפה הפסיכולוגית שלנו? היא לא פה היום, כן? מה? היא תגיע עוד מעט, נכון? תשאלו אותה, תשאלו אותה. אם מתירים למישהו את העבירה, אז הוא לא עושה. טוב.
אבל כל שכל הדברים האלה, זה כשזה משהו חריג, למשל כמו משפט שלמה. זה לא מה שקובע בית משפט יצא כזרים. אתה רוצה שאנחנו לעצור את הילד, אז הפעם הראשונה היא תגיד...
זה עובד. כן.
פעם שנייה תגיד, נותנים את הדברים. כן, וזה יש שלי.
ברור, ברור.
תגיד, לא, זה יש שלי.
כן, אבל גם פה, האדם שיוצא למלחמה...
זה יכול להיות אחד כזה בתוך תגיד.
כן, אבל כמה פעמים אדם יוצא למלחמה בחיים שלו? זה לא... זה לא כל יום. בסדר, 5 מלחמות. נו, כמה זה מתוך כל החיים? אדם חי 80 שנה. 5 פעמים יצא למלחמה. כן, אבל אתה חושב שהם כל הזמן בקרב? כל הזמן הם בקרב, וכל הזמן יש נשים יפת תואר וישבויה. כן, טוב, בסדר. נו, אתה חושב שיש להם זמן לקחת שבויות וכל מיני דברים. וכמה כבר אדם כבר רוצה להסתבך, להביא אחת כזאת הביתה, ושאשתו תגיד לו, מה הבאת לי מהמלחמה? יקירתי, הנה, הבאתי שיקצה. מה, זה לא... כלומר, הסיכוי הוא... והיא ישבה בתוך ביתך 30 יום. והיא בוכה 30 יום. 30 יום, אתה יודע מה זה אומר? אני לא יודע מי יכול לעמוד בזה. מה שאשתו תעשה לו, תגמור. טוב.
שהיא רוצה לבד
לא משמע כך. כן. רגע, מה פירוש ועשתה את ציפורניה? מה זה לעשות ציפורניה? זה מחלוקת תנאים. יש מי שאומר שהכוונה לחתוך אותה, כן, יש מי שאומר שדווקא לגדל אותה. עכשיו, מי שאומר לגדל, אני מבין, כי הרי רוצים לחער אותה. כן? הרי היא צריכה להיות מכוערת. מה? אבל מי שאומר שיד רבה שהיא מתקנת את הציפורניים, אז זה גזירת הכתוב, שכל השאר צריך לעשות מכוער. אבל הציפורניים יפות, האמת היא, אפשר להבין, ציפורניים יפות על גוף מכוער, זה עוד יותר גרוע. נכון? כן, משהו כזה. עכשיו, נשאלת השאלה, שאלה חרדית. האם תיזה גם שאלה של אור החיים? הרי מי יוצא למלחמה? צדיקים, נכון? לפחות לפי מי שאומר, עבירות שבידו, שבין תפילין של יד לתפילין של ראש, לא סך וכו'. אז צדיק גמור יוצא למלחמה. אז מה, הוא הולך לחפש אישת יפה תואר? זה מה שהוא הולך למצוא שם? אה? אבל הוא צדיק. כל צדיק ככה הולך בדרך, מוצא אישה, זה לוקח אותה? מה? אז זה מה שהוא אומר חרדים, נו, אתה רואה? מה זה עושה? ללכת לצבא? לא, ההסבר הוא פשוט. יש בתוך האומות האחרות, הכנעניות במיוחד, יש שם ניצוצות של קדושה. יש נשמות קדושות שנמצאות שם. והדרך להוציא אותם משם, זה בירור הניצוצות, זה נעשה באופן הזה. הרי זה כתוב מפורש. מה כתוב בפסוק 11? וראית בשביה אישה אשת יפת תואר. מה זה? מה יש לראות? ברור, אם היא יפה, כולם יודעים. זה יונה שאתה רואה משהו שם שאחרים לא רואים. כלומר, יש לך רוח הקודש, ואתה מוצא שם את ניצוץ הקדושה, המצוי באותה שיקצה, ואותו אתה מעלה.
מה כל הגלגול אחר כך עם הגילוח?
זהו, זה עבודת הבירור.
הגילוח, שמגלגים לה את השיער, כן. מבררים את קדושה או לא.
כן, זה מבאר את הזהות שלה, כן.
אבל זה צנחן הזה, צנחן שלה, כן, שיביא הוויית השקצה הזה, ואשתו תשאלה, מה הבאת לי? ניצור של קדושה הבאת.
כיוון שגם היא צדקת, אז היא מבינה את זה. יד רבה, היא שמחה שהוא בא להביא ניצוצו של קדושה. זה הסיכון. זה כמו שאתה לוקח ניצוצות, אתה לוקח קצת טיפות יחד עם זה. הרי זה מה שקרה. כן, והיא יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, מפדן ארם לא לאישה. שמת לב לאיזושהי הדגשה בפסוק? ארם, 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 ארם. למה זה כתוב ככה? כי רוצים להסביר למה יצא עשיו. נכון. זאת אומרת, אפילו אצל האבות הקדושים, הם יודעים שהם צריכים ללקט ניצוצות מתוך ארם, והם יודעים גם לשלם את המחיר, יעקב ועשיו. אז יש גם פרשנות, מה זה אויביך? הרי מה אומר הרב בבית הכנסת כשהוא צריך להסביר פרשת כי תצא? כי תצא, הכוונה יצר הרע, נכון? על אויביך, אויביך זה יצר הרע. אז איך נלחמים ביצר הרע? וראית בשבעה יש עטף התואר. כלומר, בתוך היצר הרע יש ניצוצות של קדושה, צריך לדעת להפריד אותה מתוך הקליפה וכו' וכו'. נכון? אז יש גם בחינה כזאת של הסברה. טוב. מה? אז מה יש כאן? זה גם הסבר. כן.